הסיפור שאני הולכת לספר לך הוא מיוחד במינו, יש לו מסר חד וברור, כמו בכל הסיפורים שלך כמעט. לכאורה זה לא הסיפור שלי, אלא סיפור של שתי חברות שלי, אך במחשבה שנייה, אני בפירוש חלק בלתי נפרד מהסיפור, הייתי החוט המקשר שנשלח מהשגחה העליונה. ולאחר ההקדמה הזו, הנה הסיפור. הייתי בת 25, רציתי למצוא שידוך, הוא קצת היה קשה לי. חברה הציעה לי לנסוע לעמוקה, להתפלל לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל. נסעתי בנסיעה מאורגנת שער של אוטובוסים עם מאות נשים, בעיקר צעירות כמוני שמחפשות זיווג, וגם מבוגרות שמבקשות שישועות עבור ילדיהם או נכדיהם. וכבר בדרך לשם, פגשתי את דורית, שם בדוי. דורית הייתה בת גילי, אבל חילוניה. היא פשוט התיישבה לידי באוטובוס, היא נהנה בראשה בנימוס, והניחה על אוזניה זוג אוזניות. בחוגים שלנו, כשמישהו מניח על עצמו אוזניות, זה כאילו מעוטט שהאוזניים שלו לא פנויות כרגע לשיחות על דעה ועל ה. זה מה שהיא מעוניינת בספייס שלה, וכיבדתי את זה. האוטובוס יצא לדרכו, אני מסנינה למוזיקה, אני מנסה לרדם, אבל בשלב מסוים אני רואה שהיא דומעת. חשבתי אולי שומעת שיר מרגש, אבל הדמעות שלה הלכו והתגברו, ובשלב מסוים הפכו לזרם. היא פשוט בכתה בחיתה מאורים, האלמונית שישבה לצידי. דבר אחד הוא לכבד ספייס של מישהו, ודבר שני הוא להתעלם ממישהי שבוכה לצידך. ואז היא הסירה את האוזניות, במקרה ואני ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי, הכל בסדר נשמה? היא הנידה את ראשה לשלילה ושוב פרצה בבכי. החזקתי את ידה ואמרתי, אני לא רוצה להתערב לך בחיים, אבל אנחנו בדרך לעמוקה, וכנראה לא במקרה הושיבו אותנו יחד. שתינו נוסעות לא בגלל שהכל זורם, אלא בגלל שאיזו צרה, אז בואו ישתפי אותי, אחותי. היא נפתחה בפניי, סיפרה לי שהיא שבורת לב, בעוד שבוע הייתה אמורה לעמוד מתחת חופה, או להינסה לבחור שהקיע, בשם בני, שם בדוי, אבל לפני שלושה שבועות הוא הודיע לה בהפתעה מוחלטת שהחליט שלא מתאים לו, והותיר אותה שבורה לרסיסים. במקרים כאלה, את אמורה להשמיץ את הבחור, להרגיע את החברה שלך שקרא לה נס, שהוא עזב ושניצלה ברגע האחרון, ואני הייתי טובה בדברים האלה, כמו כל רווקה בגילי, אבל ברגע שהתחלתי לומר, יש לך מזל, את לא מכירה? היא קטעה אותי ואמרה, תזבי את הנאום של איזה נס קרא לה. את לא מכירה אותו, מדובר בבחור מושלם. אין ולאף אחד בעולם שום מילה רעה לומר עליו. הוא באמת יותר שווה ממני. והודיע לי בצורה כל כך עדינה, לקח את כל האחריות על עצמו, לא השים אותי בדבר, וגם לא הסכים לקבל את המתנות שמשפחתו הרעיפה עליי. זה לא יעזור שתגידי השמצות עליו. הפסדתי. פשוט הפסדתי. כי את הבעיה שלי, איך אני מצליחה להתאושש מזה. מצאנו את עצמנו מספרות זו לזו את לאותינו, משתפות בחלומותינו, תקוותינו, פחדינו ואכזבותינו, וכשהגענו סוף סוף לעמוקה, נהיינו כבר החברות הכי טובות בעולם. גם בזמן השהייה בקבר לא נפרדנו, התפללנו יחד, אכלנו, פטפטנו, לאחר מכן בנסיעה חזרת ישבנו זו לצד זה, ודיברנו עד שהגענו הביתה בשעות הקטנות של הלילה. נפרדנו, וכשנפרדנו היא אמרה שבלי קשר מה שיקרה, הנסיעה הזו כבר הביאה לה ישועה קטנה בדמותי. ואני אמרתי לה שגם לי הייתה חסרה חברה טובה כמותה, ושתינו הכנו זו לזו, שנצליח למצוא שידוך טוב. החברות שלנו לא הסתיימה בעמוקה, היא רק התחילה שם. הפכנו להיות חברות ממש טובות, לחברות הזו הייתה השפעה מיידית על מצבה הרוחני. היא התחזקה בדת, החלה לשמור שבת, להקפיד על הלכות, אפילו נכנסה למדרשה שאף חזקה אותו יותר. עם החיזוק שלה, גם החברות שלנו התחזקה, כי כעת היה לנו גם תוכן משותף. והיינו יכולות לדבר מאותה דרגה רוחנית. לאחר כמה חודשים הציעו לה בחור נוסף, בעל תשובה טרי, שיתפה אותי מהרגע הראשון, ואני מאוד הודעתי אותה להמשיך, וביום אחד היא בישרה לי בשורה טובה, היא התארסה עם הבחור, והחתונה תהיה בעוד שלושה חודשים. כמובן שליוויתי אותה בשמחה כפולה, גם בגלל שסוף סוף פצעיה התרפאו, וגם בגלל ששימש לי כאיתות שהסגולה להתפלל בעמוקה עובדת, ואם היא עבדה בשבילה, היא גם תעבוד בשבילי. כמובן שלוויתי אותה, ואכן, זמן קצר לאחר אירוסיה, הציעו גם לי בחור טוב, תלמיד ישיבה, משפחה טובה, נפגשתי איתו כמה פעמים, והחלטנו להתארס. החלטתי שבני שאני אפרסם את זה, אספר תחילה לדורית, החברה שלי, כפי שהיא נהגה. הודעתי לה שאני רוצה להיפגש איתה בדחיפות, ותכף שנפגשנו אמרתי לה, יש לי ממש בשורה טובה לספר לך. מה? אני מתארסת. איזה נפלא, היא אמרה, אני כל כך שמחה בשבילך. התחבקנו, ופתאום אני חשה שכל גופה רועד מבחית המאורים. על תגזימי אמרתי, ברוך השם, הנסיעה שלנו עמוקה הוכיחה את עצמה, שנינו זכינו לזיווג בתוך זמן קצר. שבי, היא אמרה. השבי הזה לא מצא חן בעיניי, זה שבי שאומרים לפני איזו בשורה לא טובה. לפני שנתיים, שעתיים בדיוק, הבחור הודיע לי שהוא מבטל את השידוך, אמרה בשקט. לא נכון, אמרתי. לצערי נכון, היא אמרה, אני בשוק, אני בהלם. זה קרה ללא סימנים מוקדמים, אבל בניגוד לבני, הבחור הראשון שעזב אותי, לא היה גם מה להגיד לי, שפך על הביקורת, ישים אותי. אני שבורה לרסיסים קטנים, אמרה, ופרצה בבחימה. לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. אני מגיעה בשיא השמחה והליצוד לבקסר לחברתי הטובה בשורה טובה, ולא מעלה על דעתי ששמה ידיעה מרשעה ומאוד מדיגה, כי עניין אחד זה לעשות שידוך פעם אחת, אבל כשזה קורה פעם שנייה, זה באמת מדאיג. מה אני יכולה לומר לך? אמרתי נבוכה. תשמיצי אותו, נו, דחקה בי, ושתינו פרצנו בצחוק. מצאתי את עצמי מנחמת אותה, מכיוון שהפעם היא אפשרה לי להשתמש בשיטת ההשמצות המסורתית והמקובלת. צחקנו קצת, בכינו הרבה, ויצאתי משם מאוד כאובה. לא ככה תכננתי את המפגש הזה. ידעתי כמה דורית רוצה שינסה, והייתי בטוחה ששנינו נעוף משמחה. אבל החיים, איך טיבו אחרת? סיפרתי לארוס שלי את הסיפור, והוא יעץ לי, אולי תציעי לה ללוות אותך אל החופה, אומרים שזה סגולה לזיווג. לא שמעתי אמנם על הסגולה הזאת, אבל ידעתי שזה מאוד יסמר אותה. למעשה כבר הצעתי את התפקיד הזה לחברה טובה מהעבודה, בשם תהילה, ובאמת חיפשתי עוד חברה כמלווה. יתר ביטחון, התקשרתי להילה לספר לה על השושבינה השנייה, וברגע שאמרתי את שמה של דורית, היא אומרת לי, רגע, זה דורית זו וזאת? היא נקבה בשם משפחתה. כן, אמרתי, מאיפה את מכירה אותה? אני מכירה, ועוד איך, ואני לא רוצה להכיר אותה. בחיים אני לא אסכים להיות מלווה שלך יחד איתה, אמרה. הייתי בהלם. תהילה הייתה עדינה ומיושבת ונעימת הליכות. בחיים לא דמיינתי שיכול לצאת ממנה הדיבור כל כך נחרץ ופוסל כלפי מישהי, ועוד כלפי חברתי הטובה ביותר מלבדה, לא שידע עליה. מה יש לך נגדה? שאלתי. לספר לך? רגע, אמרתי וחשבתי לעצמי, בדיוק לפני הניסויים שלי אני אקשל בשמיעת לשון רע? אין טעם. את צודקת תהילה, אמרתי, אם אין תועלת בכך שתספרי לי, זה סתם יהיה לשון הרע. היא חשבה קצת. האמת, לא קצת. דקה שלמה חלפה את שנתה, לא. אני לא חושבת שיש בזה תועלת, אמנם אני עצמי לא אסלח לה בחיים, אבל לגבייך, אני לא רואה שתהיה לך תועלת אם תספר לך. תשאיר את זה ככה, אולי את רוצה שאני אוותר לה, והיא תהיה שושבינה? לא, אמרתי, מזל שהתקשרתי אלייך לפני שהצעתי לה. אני חברה שלך הרבה יותר מלפניה, היא לא יודעת מכלום, וככה נשאיר את זה. את המלווה שלי וזהו. ניתקתי את השיחה, אני מוכרחה להודות שהרגשתי קצת מבולבלת. גם בעצם הגילוי שבין שתי חברותיי הטובות ביותר, בפירוש יכלתי להגדיר אותם ככאלה, שוררת שנאה כזו, וגם חדר למוחי ספק. את תהילה הכרתי שנים רבות, וידעתי שהיא אחת הבנות הכי נפלאות וטהורות בעולם. את דורית הכרתי פחות, והתחלתי לחשוב בצדק, אולי פספסתי משהו אצלה? כמובן שלא אמרתי מילה לדורית, אך בערב אחד שישבנו יחד, אמרתי, בדרך אגב, תגידי, את מכירה את תהילה? איזו תהילה? אמרתי את שמשפחתה. לא, אמרה, אני לא מכירה אחת כזו. הסתכלתי עליה, לא ידעתי אם דורית מכירה את תהילה ומנסה להעמיד פנים, או שבאמת לא מכירה. העדפתי להשאיר את זאת כך. ניסיתי, תהילה הייתה מלווה שלי, דורית צפתה כמו כולה מהקהל, ציפיתי שדורית תזהה תהילה, אך היא לא אמרה מילה, או כי לא זיהתה, או כי לא רצה לדבר על זה. שנתיים לאחר נישואה התארסה דורית בפעם השלישית. הפעם עם שחר, מהנדס תוכנה, חוזר בתשובה. שוב שמחנו, שוב הרגשנו שני הכל בא למקומו בשלום. אך שבועיים לפני החתונה, שחר מתקשר לדורית ומדיע לה שיש לו משהו חשוב לומר לה. היא אפילו לא הייתה צריכה את הפגישה. אתה רוצה לבטל את החתונה, מה? נכון, אמר, איך ידעת? התרגלתי, אמרה, וטרקה את הטלפון. הטלפון הבא היה אליי. עזבתי את הכל ובאתי אליה. האמת שלא ידעתי מה עכשיו אני אומרת לה. כשעוזבים אותך פעם אחת זה כואב, פעם שנייה זה כואב מאוד מאוד, אבל פעם שלישית זה כבר קטסטרופה. בהלכה יש לזה אפילו מושג שנקרא חזקה, חזוקה. מה אני אומרת לחברה שהיא בחזקת עזובת שידוך לפני החתונה? פשוט באתי ועשיתי מעין ניחום אבלים, אין שום דרך אחרת לתאר את מה שהיה שם. דורית לא הייתה טיפשה, היא הבינה בדיוק את מה שאני הבנתי. יש איזו כללה עליי, פתאום אמרה. מה יש לך? אמרתי. מי מאמין בדברים האלה? אני לא יודעת, אמרה. אין פה שום היגיון. תאמין לי שניסיתי לחשוב איפה הבעיה. בי, אבל מאיפה שאני לא מסתכלת, אני רואה בנות הרבה פחות מוצלחות ממני שמתארסות, ואף אחד לא עוזב אותם, או בטח לא בצורה כזו, ללא הסבר מניח את הדעת. עוד היא מדברת, ואני נזכרתי במילים של תהילה. תגידי, אני אומרת לדורית, אולי יש איזה מישהי שמקפידה עלייך? ממש לא, היא אמרה, תאמין לי, חשבתי על זה אלף פעמים. אני לא יכולה לחשוב על מישהי שמקפידה. על מישהי שמקפידה עליי, לזכור דבר. החלטתי לסיים את השיחה ולעשות מה שהייתי צריכה לעשות מזמן. יצאתי ממנה והתקשרתי אל תהילה. פרסום. מה קרה שאת מתקשרת אליי בשעה כזו? צוחקת תהילה. הבאתי בשעון. לא שמתי לב שהייתה, השעה הייתה כבר 1:30 אחר חצות. או, סליחה, אמרתי, זה פשוט משהו שמאוד חשוב לי, את רוצה שיתקשר מחר? לא, אמרה תהילה. מילא כבר עניתי, וכעת אני גם מאוד מסוקרנת. מה גורם לך להתקשר בשעה כזו? את זוכרת שאמרת מילים קשות מאוד על דורית, חברתי? זוכרת. בזמנו לא רציתי לשמוע את הסיבה, אבל כעת אני מעוניינת. למה? שאלה תהילה, היא פגעה גם בך? ממש לא, אמרתי. אם לא, אז מה עם העניין של לשון הרע? הפעם זה לצורך ולתועלת, אמרתי. תשמחי עליי. היא הרסה לי את החיים, אמרה תהילה. ואז החלה לספר לי איך בימי נעוריה, בגיל 15, היא הייתה נערה אהובה ומקובלת. ואז קמו עליה כמה מבנות כיתתה, בהנהגתה של דורית. ובלי שום סיבה נראית לעין, פשוט ארגנו כנגד החרם, ולא הסתפקו בזה, אלא רדפו כל מה שהעזה לדבר איתה. עד היום אין לי מושג מדוע היא עשתה את זה, אמרה תהילה, שום דבר בחיים שלי לא הכין אותי לפגיעות כאלה, וזה לא נפסק לרגע. חודש ועוד חודש ועוד חצי שנה, מילדה שמחה ותמת לב, כזו שלא פגשה שום בדל של רוע בחייה, הפכתי לילדה אומללה, נרדפת, מבוישת ובדדה. אני לא מאמינה, אמרתי. מה עשתה המורה? מה עשו ההורים שלך? הם לא התערבו? אני לא סיפרתי להם, אמרה תהילה. פשוט התביישתי לספר להם שהילדה שהם רואים בה, שהם כל כך גאים בה, כיום היא הילדה הכי דחויה בכיתה. פשוט הסתובבתי עם זה בתוכי. אם יש משהו שהרס את חיי, זה העובדה שהייתי לבד עם הכאב הזה. לא חלקתי אותו עם איש. אפילו הייתי צריכה להעמיד פנים שהכל בסדר. תהילה החלה לפקוד בחימר. זה לא היה בכי, אלא גניחות של כאב. מעולם לא שמעתי בכי כזה. ניתן לה להרגיש שהכאב הזה לא עזב את תהילה, גם לא 15 שנה לאחר האירוע. הייתי לבד, היה לי רק את הקדוש ברוך הוא. פניתי אליו לילה לילה שיעזור לי, אבל גם הוא לא שמע לי. נתנתי את שיטר אגב, ואז אמרתי, תהילה, הקדוש ברוך הוא כן שמע לך, עובדה שאת נשואה באושר עם שתי ילדים חמודים, וזו שעשתה לך את זה, לא רק שלא התחתנה, כבר 3 פעמים עזבו אותה, זמן קצר לפני שהיא מתחתנת. אף אחד לא מבין מה קרה שם, אבל כעת אני מבינה. זו הקפידה שלך, תהילה. הקדוש ברוך הוא לא מוכל על מה שעשתה לך. איננו יודעים חשבונות שמיים. מדוע קיבלת את הכאב הזה? אולי בגלל זה את היום עובדת סוציאלית, שעוזרת לילדים וילדות שהיו במצב שלך. אבל הקדוש ברוך הוא ראה את הכאב שלך, את הדמעות שלך, ולא סולח, ולא מוכל, עד... עד... שאלה תהילה, עד שאת תמחלי לה, אמרתי. איך אני יכולה למחול לה? אמרה תהילה, איך? לא יודעת איך, אבל אני מבקש ממך רשות לדבר איתך, איתה. אגב, איך זה שהיא לא זיהתה אותך בחתונה? או כשדיברתי איתה? בחתונה היא לא זיהתה, אמרה תהילה, כי לבשתי כובע, עשיתי בכוונה שהיא לא תזהה אותי. אבל את השם, כי השם המקורי שלי הוא תמר, לא תהילה, אמרה. אחרי שנת הסבל שעברה עליי, סירבתי ללכת לבית הספר. הוריי לא הבינו מדוע וחלו להילחם בי, אבל אני סירבתי בתוקף. הם נאלצו להעביר אותי לפנימיה. עזבתי את הבית, וגם החלפתי את השם שלי לתהילה. רציתי למחוק כל זכר לילדה היא. ובאמת, הילדה היא, תמר, מתה. היא קבורה שם בחצר של בית הספר, ליד הספסל בו כולם היו צוחקות עליי. שם, מתחת לספסל, אני קבורה. תמר הקבורה. מי שיצא משם זו ילדה אחרת, שפכה לאישה אחרת. אישה שיודעת שחלק ממנה מת לפני 4 שנים. תהילה שוב התחילה לבכות, ואני הייתי מזועזעת. הרגשתי את העוצמות של הכאב שלה. ידעת שהייתי מוכנה להרבה דברים. רק לא להיות זו שקברה את אמר, הילדה עדינה מתחת לספסל. ואפילו לא אחת מאלה שישבו שם ולא עזרו לילדה מסכנה. לא דבר ידעתי. שזו שקברה אותה היא לא אחרת מאשר חברתי הטובה, דורית. תקשיבי, אמרתי לי תהילה, אני מבקשת מחרשות לדבר עם דורית ולספר לה מה היא עשתה. אני חושבת שהיא חייבת לדעת את זה ולבקש ממך מחילה. אחרי שהיא תבקש, את תחליטי אם למחול לה או לא. תהילה הסכימה. סיימנו את השיחה ב4 בבוקר. אך כבר ב6 בבוקר התקשרתי לדורית. למי שיש נידודי שינה, אמרה דורית. כן, אמרתי ברשמיות, אנחנו מוכרחות לדבר. היא שמעה את הדחיפות בקולי וסיכמנו להיפגש בביתה בשעה 8. תקשיבי דורית, אמרתי, אמרת לי שיש לה עלייך כללה. ואני אמרתי שאולי יש עלייך קפידה, ואת אמרת שאין לך מושג, זוכרת? בטח. אז אולי תנסי להיזכר, אמרתי. היי, אמרה דורית, את נשמעת קשוחה. לא קשוחה, אבל מאוד מתוחה. אני חייבת שתנסי להיזכר במי פגעת בצורה כזו שהקפידה שלו מונעת ממך להינסה. דורית חשבה וחשבה. ומשום מה לא הצליחה להיזכר. כאן ממש התרגזתי. יש מישהי שטוענת שהרס לה את החיים, למעשה קברת אותה בעודה חיה. יכול להיות ששכחת את זה? כי אולי זה קורה לך כל יום, אה? אמרתי בציניות. סליחה? דורית הייתה עמומה. הרסתי למישהו את החיים? קברתי מישהו? מה נסגר איתך? את מכירה את תמר אולי? שלמדה איתך בכיתה ט'? לקח לה שנייה. כן, בטח מכירה, היא עזבת את הבית ספר. היא טוענת שזה בגללי? אלא בגלל מי? לא יודעת, היא הייתה סנובית, היא תלמה מאיתנו, כאילו אנחנו לא קיימות, ואז פוף, עזבה וזהו. יכול להיות שזה בגלל שעשית לה היה חרם מלפני כן? יש מצב, אמרה דורית, אבל את יודעת, היינו יולדות, וזה. רגע, תמר, היא כל כך כועסת עליי? כועסת זה מילה קטנה, אמרתי. היא רואה בך את האדם שהרס לה את החיים, רצח את נשמתה. היא עזבה את בית הספר ואת הבית שלה והלכה לפנימיה. והיא גם החליפה את השם שלה, שמה כבר לא תמר. היא אומרת שהילדה התמימה והדינה והרגישה שהייתה עד גיל 14 וחצי, קבורה מתחת הספסל שהייתם יושבות ולועגות עליה. היא שינתה את שמה, את שומעת? כיום קוראים לה תהילה, היא החברה הכי טובה שלי חוץ ממך. הכרתי אותה 5 שנים לפנייך. היא גם הייתה השושבינה שלי בחתונה. אני לא מאמינה, אמרה דורית. היא באמת הייתה מוכרת לי. אני, אני, אני לא עליתי על דעתי שכל כך נפגע ממני. אני חייבת לבקש מן הסליחה. דורית החלה לבכות. אם ככה היא מרגישה, אני מבינה מדוע לא התקדמתי לשום מקום. אני בהלם. זה נכון, באמת עשיתי לה צרות, אבל לא יודעת. זה אני רק כאילו לא אכפת לה, כאילו מתנסד מעלינו. וזה גרם לנו, דורית השתנקה וחילה לשחזר בראשה. תשמעי, אנחנו באמת פגענו בה. ואני הייתי זו שהובילה את זה. אבל לא חשבתי לרגע שהיא שמה עליי בכלל. אפילו הרגשתי נחיתית לידה, כאילו היא בזה לי. דורית כבשה את פניה בידה וחילה לבכות. לאחר זמן אמרה, אני רוצה לבקש מן הסליחה, גם אם לא תסלח לי. אני רוצה. חכי רגע, אמרתי ויצאתי מהחדר. התקשרתי לתהילה וסיפרתי לה בקצרה לשיחה שלנו. הסברתי לה שהיא ראתה בסגירות שלה איזה סוג של סנוביזם. לא שזה מצדיק אותה. אבל אמרתי לה, היא לא ידעה את מה שאת הרגשת. אני מבקש רק להקשיב לזה הכל, אמרתי. הוספתי שלא תביני, אני לא מצדיקה אותה בשום דבר, אבל היא באמת בהלם. בסדר, אמרה. תני לי לדבר איתה. חזרתי לחדר ונתתי לדודרית את הטלפון. תמר, תראי, תהילה קטעה אותה. קוראים לי תהילה, אמרה. תמר קבורה מתחת הספסל בבית הספר. תהילה, אמרה דורית בקול חלוש. אני כל מבקש ממך סליחה, אין לי שום מילים להצדיק את עצמי. את לא עשית לי שום דבר רע. אני פשוט קינאתי בך. הייתי נראית כדי ילדה כל כך שמחה ושלמה עם עצמה. ולי היו כל מיני רגשות נחיתיים על החיים שלי, על המראה שלי. ורוצאת את זה עליי? אומרת תהילה. משהו כזה, אמרה דורית. הוצאתי את זה עלייך, אבל שתדעי שלא חלמתי שאת בצער. את הסתובבת כאילו כל הדבר הזה לא נוגע לך. אני והחברות אפילו הוגשנו עוד יותר נחיתיות, שאת בכלל לא סופרת אותנו. מה רציתם? שפול על ברכי? שבקה? שתחנן? שיהיה מושפלת? שתחנף אליכן? זה מה שרציתם? יכול להיות, אמרה דורית. אני סך הכל הייתי ילדה בת דקטטית. מה כבר ידעתי? אבל ברגע ששמעתי עכשיו מה את מרגישה, מיד התקשרתי לבקש סליחה. אני אעשה הכל כדי לפייס אותך. מאוחר מדי, אמרה תהילה, אני כל לילה התפללתי להשם שיקח אותך ממני. פניתי אליו בתחינות, שיש ילדה שהורגת אותי, ושאני מבקש ממנו שיקח אותו אליו. כל יום כיפור, עד היום הזה, אני מוכלת לכל אדם, חוץ מדורית בת לאה. מתחת החופה שלי. מחלתי לכל אדם, חוץ מדורית בת לאה. אני לא יודעת איך את בכלל חיה אחרי הבקשות שלך, שלי ממנו. תהילה התפרצה בבכי ואיתה דורית. וגם אני. ושמעתי דורית אומרת, תהילה, אלוקים שמע את תפילתך. אני באמת מתי, לא פעם אחת, אלא שלוש פעמים. בכל פעם שהרוס שלי עזב אותי, הרגשתי מתה. ואם יש משהו גרוע מלמות, זה למות ולהמשיך לחיות. ואני חייתי כמתה עוד ניסיון אחרי, אז נוסף, ושום מוות. ואז עוד ניסיון, ושום מוות. אני פונה אלייך. כחי המתה בתחינה, תסלחי לי, תמחי לי. אנא ממך. שקט על הקו. ביקשתי את הטלפון ואמרתי לתהילה, אני מכירה אותך כבר 10 שנים ואת חברתי הטובה. אני חייבת לומר לך שהילדה הזאת, תמר, לא קבורה בשום מקום. היא נמצאת בתוכך. היא למעשה כל הדברים הטובים שיש בך. היא העובדת סוציאלית, היא זו שמגינה לחלשים, היא זו שדואגת שילדות כמוך לא ייפגעו עוד. את חייבת להפסיק לנסות להתרחק מתמר ולחבק אותה. לחבק את הילדה שהיית. היא מעולם לא מתה. היא כל הדברים שיש בך. התחלתי לבכות ושמעתי גם את תהילה בוכה. ולעומת זאת, הוספתי, דורית, אני מכירה אותה רק 5 שנים, אבל מאז שהכרתי אותה, היה חסר בחיים. וכל עזיבת שידוך שלה, הרגעה אותה עוד יותר. אנא ממך תמחלי לה. אלוקים ייסר אותה יותר מכפי שיכולת לתאר. ואילו לך נתן חיים טובים וזוגיות מופלאה. אנא תמחלי לה. אלוקים יוסיף שכר על שכרך. בסדר, אמרתי לה, אני מוכלת. אני רוצה שתאמרי את זה שלוש פעמים. מחו לך, מחו לך, מחו לך. דורית, אמרה תהילה. כן, ענתה דורית בקול רועד. מחו לך, מחו לך, מחו לך, אמרה. וזה ממני תהילה. וכעת, אני מחו לך בשם תמר. אפילו שהיא מתה. מחו לך, מחו לך, מחו לך. ושלושתנו התחילו לבכות. ופתאום נשמע קולה של תהילה. שוב, אני מאחלת לך שתמצאי מהירה את הזיווג הכי טוב. צודקת גלי. הקדוש ברוך הוא באמת גמל לי על הסבל שלי. וכעת אני שומעת כמה כעס על מי שפגע בי. אני עושה תפילה לשמיים שיסלח לך, בורא עולם, כפי שאני סולח לך, סולחת לך. בעוד חודש, יהיה יום כיפור. בתפילה שבה, בתפילה זכה אני אומר, בכוונה, הרי אני מוכלת לכל אדם, ובפרט לדורית בת לאה. דורית השתנקה, חודתה לתהילה מכל הלב, והשיחה הסתיימה. השיחה הסתיימה, אבל הסיפור עדיין לא. חדשות.